ברשות הרבנים החשובים, קהל הקדוש, אנחנו התכנסנו כאן לעילוי נשמתו של רבי יוסף בן רחל. לא זכיתי להכירו אישית, אבל כפי הנשמע, היה מיוחד במידותיו הטובות ובאהבת תורה ולומדיה, שהייתה חרוטה אצלו. אומר לכם קודם כל כמה דברים מחזל על החשיבות העצומה של אוהב תורה ולומדיה. ישנה גמרא במסכת מכות בדף י' עמוד ראשון. שם כתוב, הגמרא מצטטת פסוק מקהלת פרק חמישי. הפסוק בקהלת אומר, אוהב כסף לא יזבע כסף. זו הרישה של הפסוק. בזמננו היו מפרשים את זה, אם לא על השקלים וגם לא על הדולרים כבר, לפחות על האירו, על הסטרלינג. אבל הגמרא אומרת לו, הכל שטויות. כל הכסף גשמי זה שטויות. מה זה כסף? זה מצוות. מי שאוהב מצוות, הוא אף פעם לא שבע. לדוגמה, נותנת הגמרא ממשה רבינו. כתוב בחומש דברים, אז יבדיל משה את שלושת ערי המקלט שבעבר הירדן. נשאלת השאלה, למה משה רבינו כל כך השתדל להבדיל את שלושת ערי המקלט האלו? הרי משה רבינו גם למד את המשנה במסכת מכות דף ת' עמוד שני. שם כתוב שכל עוד ושלושת ערי המקלט של ארץ ישראל לא מתפקדות, אזי גם שלושת ערי המקלט של עבר ירדן לא קולטות את הרוצח בשגגה. אז מה הרוויח משה רבינו בזה שיבדיל את שלושת ערי המקלט של עבר ירדן? הרי הוא ידע שלא יהיה מסוגל להבדיל גם את האחרים, כי נגזר עליו שלא יעלה לארץ. אלא אוהב כסף, מי שאוהב מצוות הוא אף פעם לא שבע. הוא אומר, גם אם אני לא יוכל להשלים את כל השש, אבל מה שאני יכול לעשות לכבוד הקדוש ברוך הוא, אני אעשה. משל למה הדבר דומה? אדם שרואה שרבו בסכנה, והוא צריך 600 אלף דולר, והוא בשום פנים ואופן לא יכול לגייס יותר מ-300 אלף דולר. אז מה הוא יגיד? בגלל שצריך 600 אלף דולר, ואני לא יכול לגייס את כל הסכום, אני לא יעבוד בכלל? אלא מה שיכול לעשות, מה שיוכל לעשות, יעשה. כך גם משה רבינו. וכן כתוב בגמרא בסוטה, סוף פרק ראשון. למה משה רבינו כל כך השתדל לעלות לארץ ישראל? למה הוא כך השתוקק ורצה? האם בגלל הלשון הטוב במרכאות שהוא שמע מרגלים, איזה ענבים, איזה אבטיחים יש כאן? לא. אלא אמר, אני רוצה לזכות לקיים את המצוות שתלויות בארץ. אף על פי שכשהוא היה בחוץ לארץ, הוא היה פטור מהם. הוא לא היה חייב. אבל היות והוא ראה שדעת הקדוש ברוך הוא שזו מצווה גדולה, והראיה שהוא חייב את תושבי ארץ ישראל, אז הוא אמר, מה שאני רוצה, מה שאני יכול לקיים, אקיים. זו הסיבה שמשה רבינו השתוקק לעלות לארץ ישראל. וכדומה לזה כתוב, אותה סברה, לא אריך בזה, בתוספות ברכות דף י"ח עמוד ראשון, תוספות ישנים שבת למד ב' עמוד שני, תוספות חדשים פסחים מ' עמוד שני, תוספות ישנים פסחים קופית ג' עמוד שני, נידה דף סמך א' ובת ריין ד' ומלאכות מ' א'. אבל זו רק הרישה של הפסוק. הסיפה אומרת, ומי אוהב בהמון לא תבועה. מי שרוצה לזכות לבנים טובים, מה המרשם לבנים טובים? מי שאוהב את הדבר שנקרא בהמון, זה המרשם לבנים טובים. מה זה הבהמון הזה, שחזל אומרים שזה המרשם לילדים טובים? אני חושב שהרבה אנשים היו מוכנים לתת הרבה הרבה כסף לדעת מהו הסוד של הגמרא הזאת. איך זוכים? כל אדם מתפלל ותאהב לי בנין דכבין דעבדין ראותך. איך זוכים לזה? אומרת הגמרא שהפסוק גילה לנו, מי אוהב בהמון לא תבועה. אומרת הגמרא, מה זה בהמון? יש ארבעה פירושים. אבל אנחנו נתמקד בפירוש השני. אומרת הגמרא, מי שזוכה לאהוב תלמידי חכמים שלומדים תורה בהמון, בזכות אהבת תורה ולומדיה, הוא יזכה לבנים טובים. אומרת הגמרא דבר נפלא. בשעה שבני הישיבה שמעו את הסוד הגדול, שאיך זוכים לבנים טובים, מהו המרשם שמבטיח, המתכון לבנים טובים, זו אהבת תורה ולומדיה, יאהבו בי רבנן עיניו ברבה ברי דרבה. בדרך כלל אני לא מקנה מי שחכמים נתנו בו את עיניהם. לפעמים הוא סתם מת, לפעמים הוא נעשה גל של עצמות, לפעמים הוא נהיה עני. היינו לדוגמה ברכות מלכת עמוד בית שבת למד ד' עמוד א' והבת י' ד' והעיני סנדרין דף קוף וחגיגה ה' ונדרים דף ז' ודף סמך ד'. אוי ואבוי למי שחכמים נותנים בו את עיניהם. אבל כאן זה אחד משמונה פעמים בתלמוד שנתנו עין טובה. יאהבו בעירה בנן עיניו ברבה ברי דרבה. אומר רשי, אם תגידו שחיפשתם את הרשי ולא מצאתם, במקור דף י' עמוד א' צריכים להסתכל בטור השמאלי של העמוד, איפה שבדרך כלל נתפס התוספות. שם הרשי מתפשט גם לצד שמאל. אומר רשי, יאהבו בי רבנן עיניו ברבה, שהיה אוהב תלמידי חכמים ביותר, והיו לו בנים תלמידי חכמים. פלא פלאים. כולנו מכירים את הגמרא שרשי מצטט, שמי שאוהב רבנן, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. זו גמרא מסכת שבת כ"ג עמוד שני, מאוד ידועה. אבל בזמננו, השבח הזה של מוקיר רבנן, לדאבוננו בטעות גמורה, נהפך לשבח מיוחד לעמי הארץ. דהיינו, אם תראו גאון בתורה שיש לו בנים טובים, לא ישאלו באיזה זכות יש לו בנים טובים. בטח, גאון, אז גם הבן גאון. איך אומרים, מצטים את עבודה זרה למד א' עמוד א', התפוח לא נפל רחוק מן העץ, הוא בקהלת ועבודה זרה למד א' עמוד א'. במילים אחרות. אבל עם הארץ שזוכה לבנים טובים עושים פלפול. בזכות מה הוא זכה לכזה בן גאון? עושים פלפול. אף על פי שהוא לא ידע ללמוד, אבל הוא רחים ומוקיר רבנן. תארו לעצמכם שיגידו על אדם גדול הדור, יש לו בנים טובים, יגידו כנראה שהוא מוקיר רבנן. אני כן יודע, ולצורך הדבר הזה אני כאילו לא יודע, אם פוסקים כמו רבנן או כמו רבי שמעון. שריפה חמורה או סקילה חמורה. בטח שבן אדם הזה יקבל ארבע מיטות בדין, לפי רבי שמעון קודם שריפה, לפי חכמים קודם סקילה. יגידו, איזה חצוף אתה. אתה לא מתבייש לומר דבר כזה על הרב שלי? מה, הוא רק מוקיר רבנן? איפה הגאונות? איפה הצדקות? איפה התפילה? איפה הקדושה וטהרה? איפה הבקיאות? איפה העיון? רבותיי, על מי אומרת כאן הגמרא שאם הוא זכה לבנים טובים, נתנו עין, כאילו זה ספר מוסר חי, זו הוכחה חותכת שהוא מוקיר רבנן. על מי אמרו את זה? על איזה עם הארץ? על רבא בן נחמני. אתם יודעים מי היה רבא בן נחמני? כמובן, אני לא מתיימר לדעת. גם לו נחיה אלף שנים, לא נבין טיפה מן הים מגדלותו של תנא או המורה. כשם שאין אנו מבינים כלל מה זה מלאך גבריאל ומיכאל, זה למעלה מהשגתנו, כך אין אנו מבינים כלל מה זה מלאך רבי ישוע ומלאך רבי אליעזר. כמו שאמר רב הקדוש מצאנז, בעל הדברי חיים, זכותו תגן עלינו וכל ישראל. יש כאלה שלומדים כל יום אביי ורבה, הם חושבים שאביי ורבה זה חברים שלהם. הוא אומר, אתם רוצים לדעת מי היה אביי? אש ירדה מהשמיים קוראים לה אביי. עוד אש ירדה מהשמיים קוראים לה רבה. אז אין לנו מושג, לא מתיימרים לדעת מי היה. זה למעלה למעלה מהשגתנו. אבל לסבר את האוזן מי היה רבה, לפי העיניים העברות שלנו והמוח הסתום שלנו, אומר לכם כמה מילים מתוך דברי הגמרא בעצמה, שנלמד מי היה רבה. רבה בן נחמני, הכהן, היה תלמיד מובהק של רב הונא, כמבואר לדוגמה בגיטין דף כ"ז, במציאה דף י"ח ובמציאה דף כ"ף. רב הונא כידוע היה תלמיד של רב, שבת קכ"ח ביצה דף מ', בבקמה דף קט"ו, סנהדרין ו' בביצה כ"ה. היה גם תלמיד של שמואל הלכין ט"ז. ובקיצור, ורב ושמואל תלמידים של רבינו הקדוש, רב בחולין דף נ"ד עמוד א' ודף קל"ז עמוד ב', שמואל במציא פ"ה. ולרבינו הקדוש היו שבע רבנים ושליש הרב. למה שליש הרב? שש רבנים ושליש בבבלי ואחד בירושלמי. אחד בירושלמי במסכת שבת סמך ג' עמוד ב', בירושלמי פסחים סמך ח' עמוד ב'. שם כתוב שאם רבי אמר משהו, כנראה אמר את זה מרבו המובהק רבי יעקב בן קודשי. ואילו בבבלי כתוב שהיה תלמידו של אביו רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישוע בן כרוכה ובמציע פי דלת, תלמיד של רבי יהודה בשבועות י' ג', תלמיד של רבי אלעזר במנחות י' ח' וירובין נ' ג', תלמיד של רבי שמעון לדוגמה מצריך שבת קוף ממזיין, והן גם רשי בביצה דווקא ותוספות במכות ת' עמוד שני דיבור המתחיל נשמת, וכן היה תלמיד של רבי יוסי במסך נידר גם שבת נ' א'. אז לא, יש כאן שבע רבנים, למה אני אומר שבע ושליש? אלא גם אולי הוא היה תלמידו של רבי מאיר בירובין י' ג' עמוד ב', תחזית אל רבי מאיר מאחורי. אז אם כן, אז למה אני אומר שליש, למה לא רב שלם? אלא קודם כל לפי הרשב"ם בבבת נ"א עמוד ב', וכן כתבו את תוספות מנחות ק"ד עמוד א' למעלה, ראשון למעלה, דיבור המתחיל מוריאנה, שם כתוב שהגמרא הזאת של עירובין אמרה על רב ולא על רבי. אז יורד משבע רבנים לשש וחצי. למה שליש בבבלי? בגלל שלפי ירושלמי ביצה דף כף, אז זה פשט אחר בעירובין י' ג'. טוב, לא ניכנס. נחזור עכשיו לרבה. רבה ונחמני היה תלמידו של רב הונא. רבה ונחמני היה מבית אלי הכהן. היה אמור לחיות רק 18 שנה בכנס שהשם כנס אותם. כל מרבית ביתך ימותו אנשים. אבל היות והוא עסק בתורה הרבה, לכן הוסיפו לו 22 שנה. חי 40 שנה. כך כתוב בראש השנה דף י' ח' מועד קטן דף כ' ח' ויבמות דף ק' פי. ועוד היינו רשבה רבת הקוף למד זין עמוד שני על הבאי. על כל פנים, רבה ונחמני, אם מישהו זכה לשאול, ללמוד אצלו, שאלו באיזה זכות אתה לומד אצלו. תהיינו בפסחים דף למד דלת, סנהדרין מ' א', לפי אחד הפירושים. רבה ונחמני, אפשר להקשות מדבריו, כאילו שמקשים ממשנה. לא אני אומר את זה, אלא רשי בבקמה דף למד ג' עמוד ב', דיבור המתחיל, אחי גרסינן, הנמי. תהיינו שם, באיזה נושא, לא כל הנושאים. רבה, לפי תוספות ביצה ת' עמוד א', גם היה נקרא בתראה. אם כי, זה לא הדעה המקובלת. רבה ונחמני, כתוב 39 פעמים בתלמוד, ואם תקחו קורס שחייה קצר בים שנקרא ים התלמוד, תספרו 39 פעמים. כתוב שהוא היה בפומבדיטה. רבה ונחמני, בעיר שלו, כולם שנאו אותו. למה? כי הוא אמר הרבה מוסר. הגמרא אומרת בכתובות דף קופי עמוד שני, שמי שכל אנשי העיר אוהבים אותו, את הרב, זה לא סימן טוב, סימן שהוא לא אומר מוסר. ובעיר של רבה, היה יותר מוסר להגיד מכל העולם. איך אני יודע, באיזה עיר אמרנו הוא גר בפומבדיטה? מה כתוב? מסרת חולין קוף רב זין עמוד ראשון? פומבדיטה היא לוויח, השני ושפיזך. אם יתלווה אליך בדרך, אומר מישהו מפומבדיטה, מהר תחליף מלון לפני שהוא ירוקן אותך לגמרי. וכן בבבת הנבב עמוד א' למטה, אמר לו הבאי מפומבדיטה לרבה ממחוזה, בוא אני אראה לך איך הרמאים שפומבדיטה עובדים. כתוב פעמיים בשס בביצה דף ט"ו בעבודה זרה דף עין, כאן כתוב רוב ליסטים, כאן כתוב רוב גנבי ישראל. אז פעם שראיתי את הגמרות האלה נבהלתי, אמרתי מה, כולנו גנבים? עד שזכיתי להגיע לבבטרה דף נ"ה עמוד ב', תוספות דיבור המתחיל רבי אליעזר מתאר. שם כתוב שרוב גנבי ישראל זה רק בפומבדיטה, לא בשום מקום אחר. אז היות ובעיר של רבה היה הרבה מוסר להגיד, והוא אמר מוסר, אז לא אהבו אותו. עד כדי כך שבשבת קנ"ג עמוד א' למעלה, הוא פיחד שאף אחד לא יבוא להספיד אותו, רק שניים, אביי ורבה בחנן. למעשה, במציא פיו נקצר, בחלק הזה, נפל פתקה מרקיעה, רבה ונחמני נתבקש בישיבה שמעלה, כל פטירתו, אפופה הוד של מסתורין. הייתה מחלוקת בין הקדוש ברוך הוא לישיבה של מעלה, ספק בארץ קדמה, מה עושים? היו צריכים להוציא את רבה ונחמני מהעולם הזה לגן עדן, כדי שיפסוק. והוא פסק כמו הקדוש ברוך הוא, וכך יצא נשמתו. יפיתקה מרקיעה, הוא התבקש בישיבה של מעלה. יצאו אביי ורבה, כל הרבנים, אלפים ומאות באו להספיד אותו ביער ליד פומבדיטה. ואחרי שלושה ימים, שלושה לילות, תאמינו לי, לא היה להם מזגן. אמנם הצעירים כאן לא יאמינו לי שלא היה מזגן אז. אבל אני עדיין איתן בדעתי לא מזגן וגם לא מיקרוגל. שלושה ימים, שלושה לילות ביער. וחשבו שיצאו ידי חובת הספד. יצא פתקה מרקיעה. אוי ואבוי, כל הפורש יהיה בנידוי. עד שבעה ימים, שבעה לילות הספידו, יצאה פתקה שלישית. לכו לבתכם לשלום. זה על קצה המזלג, לפי העיניים העברות והמוח הסתום שלנו, מי היה רבה ונחמני. ורב המלאך בין גדול הדור, שאמר, אני יחיד בנגעים, אני יחיד באוהלות. אם לא יש ילדים טובים, זה חייב להיות בזכות אהבת תורה ולומדיה. רואים מכאן שהשבח של אהבת תורה ולומדיה, זה לא שבח בטעות שמשייכים אותו היום בזמננו לעמי הארץ. גדולי הדור! מה מבטיח להם המשכיות טובה, ילדים טובים ויקרים ונחמדים? איך אתה אוהב תמיד חכם אחר? כי תדעו לכם, יכול להיות תמיד חכם גדול, אבל אם ברגע שהוא מנהל ויכוח עם מישהו, והוא ניצח אותו, במקום לאהוב אותו יותר, הוא נהיה שונא שלו, כי הוא ניצח, זה מראה שכל התורה שלו עדיין לא כמו שצריך. חסר לו במידות, חסר לו בדרך ארץ, קדמה לתורה. ומידות זה העיקר, אוי ואבוי למי שאין לה מידות. זה פרקי אבות, פרקי משניות ת', מתלמידיו של בלעם הרשע, גם אם הוא לומד למעשה בישיבה. היסוד לכל זה מידות. מידות טובות, אהבה תורה ולומדיה. זה מה שמבטיח בנים טובים. והנפטר דנן רבי יוסף בן רחל, שכל השיעור הזה אנחנו מקדישים לעילוי נשמתו, זכה באמת למשפחה חשובה מאוד. אבל לעשות זה, אהבת תורה ולומדיה, כפי שהם מדברים, הייתה מאוד מאוד מושרשת אצלו, והמידות התרומיות שהיו לו. זה היסוד לכל התורה כולה. וכולנו התאספנו באמת לדבר על מידותיו, והושיבו ישיבה על קברו, דבר נדיר ביותר שזכו באמת לסיים את השס. לסיים את השס! גם משניות וגם גמרא, זה באמת מראה מי הוא היה. כי הרעיון הזה אין להרבה אנשים. לא נולדתי אתמול, אין הרבה אנשים שזוכים ככה, שילמדו אברכים את השס, גמרא ומשניות. זה הכל בזכות מידותיו התרומיות ואהבת תורה ולומדיה, שכננה והוא יודע את האמת מה שווה בעולם הזה. אז עכשיו בעולם הבא הוא זוכה שנשמתו מתעלה יותר ויותר על ידי הלימוד. דבר מיד על סיום, מה זה סיום? אבל לפני כן, הגמרא אומרת במסכת האחרונה של השס, שמענו עכשיו מהרב ארוש שסיים את השס, במסכת האחרונה של השס, בדף עין עמוד שני, השס מסתיים כידוע בעין ג' עמוד ראשון, בעין עמוד שני, אילו הכותרות מופיעות בסמך ת' עמוד שני, אבל הפירוט בעין עמוד שני, שאלו את התנא הקדוש, רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכם? איך זוכים להיות תמיד חכם? אתם שומעים? כל אחד רוצה לדעת את התשובה. שאלו את התנא הקדוש רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכם? איך זוכים להיות תמיד חכם? רבותיי, מי היה רבי יהושע בן חנניה? אמרנו קודם, אנחנו לא מתיימרים לדעת. אבל כדי לקיים דברי ירושלמי בקידושין ועוד, שאדם תמיד צריך לראות כאילו בעל השמועה עומד כנגדו. אומר לכם כמה מילים מתוך השס על רבי יהושע. רבי יהושע בן חנניה זכה לעבוד בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו אמן ואמן. מה היה התפקיד שלו? לוי, משורר. איפה זה כתוב? בסדר קודשים, מסכת ערכין, דף י' א' עמוד שני. וכן תוספות בבא מציעא י' א' עמוד שני. וכן רש"י בבא מציעא י' א' סוף עמוד ראשון. וכן רש"י בקידושין כ"ז ראש עמוד ראשון. וכן רש"י בסוכה נ"ג כמעט בסוף עמוד ראשון. תלוי בגרסאות שם בצד. הוא היה תלמיד של הנשיא, רבן יוחנן בן זכאי, פרקי אבות, פרק שני, אשרי יולדתו. הסבר הדברים בירושלמי ועמוד ח' עמוד שני בראש העמוד. רבי ישוע בן חנניה היה עני, ברכות כ"ח, פחמי. אולי אפילו אני מרוד. למה אני אומר אולי? כי זה מחלוק את שני תירוצי התוספות, קידושין כ"ז עמוד א'. רבי ישוע בן חנניה לא היה יפה תואר, תענית ז' נדרים נון. היה אב בדין, שורה אחרונה של הבבא קמא, ע"ד עמוד ב'. רבי ישוע בן חנניה היה רבו של הנשיא רבן גמליאל, מיבנה. כך כתוב במשנה בראש השנה כ"ה עמוד ראשון, ברייתא בראש השנה כ"ה עמוד שני. אמנם היו לו שלושה מחלוקות גדולות איתו. זה התחיל בראש השנה דף כ"ה, זה עבר בבחורות למדבב, וזה נגמר בברכות כ"ז. תפילת ערבית, רשות או חובה. הוא גם היה רבו של רבי עקיבא, של רבי עקיבא שאומר עליו רבינו גרשום מאור הגולה ברבת ראיות בית עמוד שני, שקיים עלן שמבריאת העולם לא היה גדול כמו רבי עקיבא. וכנראה שמקורו במנחות חפתת עמוד בית. אבל ככה אומר רבינו גרשום, פירוש המיוחס לרבינו גרשום ברבת ראיות בית עמוד בית. הוא היה רבו של רבי עקיבא בן דרים נון, מסר דרך ארץ, תוספות כתובות י' ז', וכן התוספות הראשון של מגילה כפתת עמוד ד' דבור המתחיל מבטלים. רבי יהושע בן חנניה היה לא רק נודע ביהודה, לא רק אצל היהודים ידעו מגדלותו, היה גם גדול בגויים, בכל מלכי אומות העולם, ממזרח שמש עד מבוא ידעו מגדלותו. איפה זה כתוב? היות ובבית אל לא מכירים אותי, אז אני לא יכול לתת צ'קים, הכל מזומן, דהיינו כל דבר עם הדף, אפשר לבדוק, רצוי לבדוק. רבי יהושע בן חנניה גם גדול בגויים, כמבואה נגיד בקצרה בברכות בחלום של המלך, נונבב עמוד א' למעלה, תענית זין עמוד א' למטה, נדרים נון עמוד ב' למעלה, חולין סמך עמוד א' שני שליש הראשונים של העמוד, בחורות ח' עמוד ב' חצי השני של העמוד, ושליש הראשון של ת' עמוד א'. על חוכמתו תראו גם כן בהוריות י' סוף עמוד ראשון, על קדושתו בחגיגה היה עמוד שני. בקיצור, שאלו את רבי יהושע בן חנניה, מה יעשה אדם ויחכם? איך זוכים לחוכמת התורה? אמר להם שתי תנאים. דבר ראשון, להפשיל שרבולים. הוא לא אמר את המילים האלה. אמר, ירבה בישיבה וימעט בסחורה. אמרו לו, הרבה עשו כן ולא הועיל. אמר להם, רגע, רגע, לא גמרתי, יש עוד דבר. יבקש רחמים ממי שהחוכמה שלו. דרך אגב, מה פירוש ירבה בישיבה וימעט בסחורה? זה מתאים רק לבעלי בתים שעוסקים בפרנסה. אלה שלומדים כל היום, מהו אצלהם המקביל, אלה שלומדים בישיבה, בכולל, מה אצלהם המקביל לירבה בישיבה ומעט בסחורה? אז אספר לכם סיפור שקרה אצל הסבא רבא שלי. בירושלים כולם שמעו עליו, אינני יודע אם גם בבית אל בית, עוד בת נראה, נבחח. הוא נפטר עוד 10 ימים, ימלאו 186 שנים לפטירתו. קראו לו רבי חיים מוולוז'ין, היה תלמיד של הגאון מווילנה. שמעו עליו בית אל בית? אני פעם ראשונה כאן, אני לא יודע. ידוע, הוא ייסד את הישיבה שנקראת אם הישיבות. וולוז'ין, זכיתי להיות שם פעמיים, לנשק את הרצפה. אמרתי, כל כך בתורה למדו, כאן נשקתי את הרצפה. פעם היה סגור, זה היה בלילה, אז נשקתי את המשקוף. פעם אחת, לדעתי זה סיפור שכל אחד צריך לדעת משהו, לשנן את מה שאמר רבי חיים. כל מי שלומד תורה מאוד יכול ליהנות מזה. פעם אחת, אחד מגדולי הדור פוגש את רבי חיים. אומר לו, רבי חיים, אתה חייב לגלות לי את הסוד. מהו הקסם, מהו הסוד המיוחד של ההצלחה, של עשיית הדשמיה, של ישיבת וולוז'ין? זה שאתה גדול הדור אני יודע, אבל גם אני, השואל, גם היה אחד מגדולי הדור. אומר, ואילו, גם אני אחד גדולי הדור, ואילו הישיבה שלי ממוקמת במרכז רוסיה, קל להגיע אליה. והישיבה שלך ממוקמת שם ברוסיה רחוקה, הלבנה. היום, חוץ מזה, אומר, אני ממוקם בעיר גדולה, ואתה בעיירה, ולא שזו עיירה. מה הסוד שאצלך באים 300 או 400 בחורים מובחרים, ואצלי 30 בחורים בינונים? ענה לו רבי חיים תשובה, שבהשקפה הראשונה אין לה שום הסבר. אבל אחרי שההסבר שמסבירים אותה, לדעתי כל בן תורה צריך לדעת אותה. אמר לו רבי חיים, אתה רוצה לדעת מה הסוד של ההצלחה של הישיבה שלנו? הסוד הוא, כי בוולוז'ין אוכלים, שותים וישנים. עד כאן התשובה. אבל גם השואל לא היה כותל קנים באגם. הוא גם היה אחד מגדולי הדור, הבין. אמנם היום בשנה ה-67 ל-158 לבריאת העולם, שנה שאנחנו מודים כאן, בית אל בית, היום יש כאלה ישיבות שהאוכל שם יותר טוב מהבית. אז שייך לבוא לישיבה שלו לשמה, בפרט בשנים של מיתון כלכלי. לא כך היה המצב בזמן רבי חיים. לא היו באים לישיבה לאכול. אז הוא אומר לרבי חיים, תגיד לי, מה אתה התכוונת? עונה לו רבי חיים את אותה התשובה ובתוספת הסבר. עונה לו רבי חיים, אתה רוצה לדעת מה הסוד של ההצלחה של ישיבת וולוז'ין? אני אגיד לך. אצלנו בוולוז'ין אוכלים, שותים וישנים. אבל כל שאר הזמן לומדים.
כאן כבר יש משהו. מה ההסבר בזה? כולנו יודעים, יש מסכת אחת בכל התלמוד, שבדיוק 5.86% מהש"ס. רק מסכת אחת יש. 5.86. זו ודאי לא מכות, היא רק 0.79% אחד. ודאי לא תענית, זה 1.08%. סוכה זה 2.02%, בבא קמא זה 4.34%. נגיד פסחים 4.4, יבמות 4.41, כתובות 4.08, זנין 4.12, גיטין 3.24, וכולו וכולו. מסכת אחד היא 5% מלאים ו86%. ויקרא שמה בישראל, מסכת שבת. שם כתוב בדף למד א', שאחרי 120 שנה, שואלים בן אדם סדרת שאלות, ובין החשובות ביותר שבהם, קבעת עיתים לתורה. אומר רבי חיים, חידש לנו, קבעת עיתים לתורה, שאלה זו שואלים רק לבעלי בתים, שרוב היום הם תרודים על המחיה ועל הכלכלה. שואלים אותו, האם לא נסחבת? האם לא שכחת שצריכים גם ללמוד תורה? האם קבעת לקחת לך קצת זמן מהיום ללמוד? אומר רבי חיים, אצלנו בוולוז'ין זה להפך. מי שלומד זוכה ללמוד בישיבה או בכולל, אז אנחנו להפך קובעים עיתים לאכילה ושתייה ושינה. כי כל מחשבתנו היא תורה. אלא אנחנו מודעים לכך שאנחנו לא מלאכים, אנחנו לא יכולים בלי אוכל, בלי שתייה, בלי שינה, אז קובעים עיתים, אוכלים, שותים וישנים. זה בשביל שנוכל ללמוד. אבל כל מחשבתנו בתורה. לדעתי כל בן תורה בכל העולם צריך לדעת את הדברים האלה של רבי חיים. תורה לא נקנית בהיסח הדעת, לא בכישרון טוב, לא בלחיצת כפתור. תורה צריכים לעשות אותה עיקר, כמו שאתם בוודאי עושים. זכיתם, אני אומר לכם, אני מסתובב בארץ וגם בעולם, מעטים זוכים להנציח את האבא בצורה כזאת, שילמדו באמת ללמוד, לא סתם לקרוא. ילמדו את הש"ס, אשריכם שזכיתם. תורה זה לא דרך אגב, תורה רק על ידי שעושים אותה עיקר. ירבה בישיבה, וימעט בסחורה, גם מי שזוכה כל היום ללמוד, אבל גם צורכי הגוף לא לעשות מהם עיקר. לא אמרתי לא לאכול, היום אנחנו גופים חלשים, צריכים טוב לאכול, לישון טוב, לשתות, הכל צריך. אבל הדעת זה כמו נפט, אי אפשר בלי נפט, בלי דלק, בלי בנזין. ובכן, רק בגלל שאי אפשר בלי זה, זה העיקר? איך כתוב בגמרא מסכת יומא דף למטה עמוד ראשון למעלה? מה אומר ראשי שבת כ"ד עמוד שני במשנה? מה אומרים התוספות שבת כ"ה עמוד שני דיבור המתחיל מתוך? בא למדוד נפט, אומרים לו, לך מדוד לעצמך, לא לידי. לא כל דבר שצריכים אותו, זה העיקר בחיים. נכון, צריכים אותו! אחרת יהיה קר בחורף! אבל העיקר זה תורה. העיקר זה תורה. אתם זוכים לקיים תורה כמו שצריך ביחד עם יישוב ארץ ישראל בדרגה הגבוהה ביותר. אשריכם, אשריכם. אבל אמרו לרבי יהושע, הרבה עשו כן ולא הועיל. אמר להם, רגע, עוד לא גמרתי. צריך גם תפילה. יבקש רחמים מי שהחוכמה שלו. כתוב בפסוק, כי השם ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. צריכים להתפלל מקירות לבו ריבונו של עולם, אני רוצה להיות תמיד חכם. אומרת הגמרא, שרבי יהושע בן חנניה, התנא הקדוש שחי לפני כ-1950 שנה, לימד את כלל ישראל הלכה לדורות. דהה בלוהה לא סגיה. זה בלי זה, זה לא ילך. זאת אומרת, לא מבעיה שאי אפשר לקנות תורה על ידי כישרון טוב. כישרון טוב, זיכרון מצוין, זה טוב לזמן קצר ומוגבל. זה ממהרים לבוא וממהרים לצאת. זה פשיטה שאי אפשר. אלא גם מי שזכה להיות מתמיד, שקיים את התנאי הראשון, הרבה בישיבה ומיעט בדברים אחרים. אבל בלי תפילה, זה לא ילך. וכן להפך. גם התפילה הטובה ביותר מקירות ליבו. בלי התמדה זה לא ילך. נשאלת השאלה, רבותיי. למה השם עשה ככה שזה כל כך קשה ללמוד את הש"ס וכל כך קל לשכוח? אם השם כל כך רוצה שלמדו תורה, למה לא עשה שידעו מסכתות ככה מהר, אחת אחרי השנייה, ולא ישכחו מהר? הרי בדרכו של עולם, אם אדם רוצה שיקנו ממנו מוצר מסוים, מה הוא עושה? שיהיה קל לקנות את המוצר או קשה? בטח שקל, כי אם יעשה קשה, הוא יכול לסגור את החנות לפני שפתח אותה. עושה קל! כאן מצד אחד יש פליאה עצומה. אין דבר שהשם אוהב יותר מהתורה הקדושה. איך כתוב בזוהר הקדוש? הסתכל באורייתא הוא ברא עלמה. מי קדם? התורה או העולם? התורה קדמה לעולם. כך כתוב בחגיגה י"ג סוף עמוד שני, שבת פחד סוף עמוד שני, דברים למתת עמוד שני, פסחים נודע לאדם עוד ראשון. התורה קדמה לעולם. התורה היא גם מקיימת את העולם. בזכות התורה העולם עומד. איך כתוב פרקי אבות, השלושה דברים העולם עומד? על התורה, על העבודה, על גמילות חסדים. מהי הרפואה נגד היצר הרע? תורה תבלין, קידושין למד עמוד ב' ועבדת את זין עמוד א'. גדול התלמוד, יש גרסה הלימוד שמביא לדעים מעשה מגילה כף זין ובקם י' זין, קידושין מ' עמוד ב'. אין כמו התורה. אז לכאורה לפי זה מה היה צריך להיות? שהשם יעשה, בגלל שהשם רוצה שהיהודים ילמדו תורה, שיעשה, שידעו את התורה ממש ככה במהירות, כל התורה כולה, ויהיה קשה לשכוח אותה. נו רבותיי, אם זה באמת כך, אולי קצת להפך, איך אומר הפסוק? התעיף עיניך בו, ועינינו ועין, ברכות היה עמוד ראשון, מגילה יתחת עמוד שני. התעיף עיניך בו ועינינו. וכן כתוב, בגמרא ברכות, תלוי איזה דפוס יש לכם, אם יש לכם דפוס ז'יטה מיר שבאוקראינה, זה סמך עמוד ב'. דפוס וילנה שבליטה, סמך ח' עמוד א'. אבל כמובן זה לא בש"ס הבבלי, שם זה סמך ד', אלא בירושלמי. כתוב בירושלמי ברכות סמך ח' עמוד א' בדפוס וילנה. בדפוס ז'יטה מיר שבאוקראינה, זה סמך עמוד ב'. מצאו מגילת חסידים. אתם יודעים מה זה חסידות? כתוב קצת יותר מ-62 פעמים בש"ס נזכרת החסידות. קצת פחות מ-64 פעמים. והמסכת שבה נזכר את החסידות הכי הרבה זה בבא קמא. כדי שלא תגידו, היו לא מכירים אותי כאן, אני אגיד שנותן שקם בלי כיסוי, סתם אומר מספרים, בבא קמא אני אגיד לכם, תוספות דף זין, גמרא דף למד, גמרא דף נון, ראשית דף סמכת, גמרא דף פי, ראשית צדיק דלת, קוף גימא וקופית גימא. בקיצור, 57 פעמים רש"י לא מסביר בכלל מה זה חסידות. 5 פעמים משינוי לשון כל פעם, לפנים משורת הדין. מקום יחידי בתלמוד שרש"י מסביר מה זה חסידות. חלק הזה אני מסיים עוד 5 דקות, ניגש על דרך הלימוד, איך זוכרים ואיך לומדים. דין אדם. מקום יחידי בש"ס רש"י מסביר מה היתרון של החסיד על ירא שמיים. איפה זה? בדף השישי של הפרק ה-16 של המסכת הראשונה שבסדר השני שבתלמוד. אני חוזר, בדף השישי של הפרק ה-16 של המסכת הראשונה שבסדר השני שבתלמוד. סדר שני הוא מועד, מסכת ראשונה שבת, פרק 16 כל כתבי, דף השישי כ"כ עמוד א'. אומר רש"י, מה היתרון של החסיד ירא שמיים? יש כאלה, הם צדיקים עד הארנק. כל עוד וקיום המצוות לא עולה להם כסף, הם מחמירים כל דבר. ברגע שלא עולה כסף, עושים פניית פרסה, מחפשים 150 טעמים, למה לא צריך לעשות את זה. אבל החסיד, אומר רש"י, מוכן לוותר ממון משלו. אבל אם זה שולחן ערוך מפורש, מה החידוש? על מצוות עשה עד חומש, לא תעשה כל ממונו. אלא במקום שיש נדנוד עבירה. זה יכול להביא לידי עבירה. בקיצור, אומר הירושלמי מסכת ברכות בסוף. סמכת עמודה לבדפוס וילנה. מצאו מגילת חסידים, וכתוב בה, יום תעזבני, לא יומיים מעזבקה, כתוב ימים מעזבקה. ודרך דרוש, אפשר לומר, לא תמיד ימים זה שניים, לפעמים ימים זה שנה. תשב הנערה איתנו, ימים ועשור. ימים תהיה גולתו בעריך הענן, ימים. יום אחד עוזבים את התורה, חס ושלום השם יכול לעזוב אותנו שנה. וכן כתוב בסרט חגיגה דף תדבר עמוד ראשון בשינוי, ישון קצת, ועבוד רבי נתן. דברי תורה קשים לקנותם ככלי זהב וככלי פז, ונוח לעבדם ככלי זכוכית. אבל רבותיי, עיקר התכלית של התורה זה ביחד עם יראת שמיים. ובאמת כדי לקיים את הגמרא בברכות, שלא פתחתי בה, פותחים לכבוד אכסניה, חייב לומר, אני פעם ראשונה כאן, תענוג להסתכל על הפרצוף של הבחורים, הילדים, איזה תואר יש להם בפנים, איזה יראת שמיים. אז באמת אין צורך לפעמים לקיים את הגמרא הזאת, פותחים לכבוד אכסניה, זו מעבודות קשות שבמקדש, אבל כאן ברוך השם רואים איזה תענוג להסתכל. אז אני אומר, תורה בלי יראת שמיים לא שווה כלום. איפה זה כתוב? ברכות י' ז' עמוד ראשון. כתוב שמי שלומד תורה לא על מנת לקיים, כך פירש רש"י הירושלמי, נוח לו שלא נברא. ירושלמי ברכות דף ח', נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו. שבת דף ח', תענית דף ז', יומא דף ע"ב, שם המוות, נדרים סמ"ב, ב', נעקר מן העולם, יבמות קט, עמוד שני, האומר אין לי לתורה, אפילו תורה אין לו. ובקיצור, ועוד היינו פסחים דף נ', סנהדרין דף ק"ה, יוריות דף י', נזיר כ"ג, סוטה כ"ב, סוטה מ"ז, והכין ט"ז. אוי ואבוי למי שלמד תורה בלי יראת שמיים. וכאן זה יראת שמיים. והקדוש ברוך הוא יודע את יצר לב האדם רע מנעוריו. הקדוש ברוך הוא יודע שאילו היה כל כך קל לדעת את השס וכל כך קשה לשכוח, תוך זמן קצר אדם היה יודע את כל השס, יפה מאוד, היה תמיד חכם גדול, אבל ההנהגה שלו הייתה הנהגה רחובית. הוא לא היה עדין כמו הבחורים שאני רואה כאן, היה מושחת. יש כאלה שעל כל גרם של ידיעות שיש להם, יש להם 5 קילו של מידות רעות. והשם לא רצה שיהיו כאלה שלימדו תורה, ישתמשו בחותמו של מלך ויהיו מושחתים. לכן השם עשה דווקא שיהיה קשה ללמוד וקל לשכוח, רק מי שיש לו אהבת תורה ויראת שמיים, הוא מוכן להשקיע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. לכן זו התשובה, לכן אף על פי שאין דבר שהשם אוהב יותר מלימוד התורה, אבל השם עשה אותו קשה, קשה להשגה את הדרך ללמוד התורה. למה? כדי להבטיח, לסנן, שמי שרק מי שראוי, שאוהב תורה באמת, הוא יהיה מוכן להשקיע. מי שמחפש רק את הדברים האחרים, אז קושי קטן יוריד אותו. יישבר. אבל מי שמוכן להשקיע, מי שיש לו יראת שמיים, הוא יזכה ויגיע לדרגות גבוהות. נאמר, קצת נדבר על הדרכים. איך להגיע לידי זיכרון והבנה וידיעה בגמרא. כבר למעלה ב-35 שנים שאני עוסק בזה, וכל מה שאני אומר וגם כתבתי בספר זה לא על ניסיון שלי בלבד. אם כי גם אני הרבה הרבה יותר חלש הכישרון מאשר חושבים. לא יודעים שהמעט אשר חנני השם זה בעיקר בגלל התמדה שלא הפסקתי שנייה מהתורה. לא כישרונות ולא זיכרונות כמו שנדמה לכמה. אבל הספר לא התבסס עליי, הספר התבסס על הרבה 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 אלפים שבאו להתייעץ. אומר לכם כמה עיצות, נתחיל עם העיצות היותר קלות על חזרות. איך לעשות שהחזרות יביאו לתכלית? מי שלא חוזר, אז סתם חבל. משקיע, 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 הזכירו קודם את הגמרא כמו זורע ולא קוצר. סנהדרין צדיק ט' עמוד א'. מי שלומד ולא חוזר כמו זורע ולא קוצר. ואוי ואבוי, מי שלומד ושוכח, זה משל כמו שאישה שיולדת ולא עליכם ולא עלינו, קוברת. אבל אם מדבר מי שכן חוזר, ובגלל חוסר ידע איך לחזור, החזרות לא מניבות את הפרי שיכולות להניב, זה ממש אבן מקיר תזעק, חבל, חבל, חבל. קודם אומר לכם, אתם יודעים כמה פעמים המוראים לבד היו חוזרים? על המקום! לא כמה היו חוזרים, היו חוזרים בלי סוף. כמה היו חוזרים על המקום? 5 פעמים בש"ס כתוב, בברכות דף כ"ח, פסחים דף ע"ב, מגילה דף ז', כתובות דף כ"ב וכתובות דף נ'. כתוב שהמוראים היו חוזרים 40 פעם. ו3 מתוך 5 הגמרות הנ"ל, דהיינו, כשנוריד את ברכות כ"ח ונוריד את כתובות כ"ב, עם מה נשארנו? עם פסחים ע"ב, מגילה ז' וכתובות נ'. ו3 הגמרות האלה כתוב, שאחרי 40 חזרות ידעו את זה כל כך טוב, כאילו שמונח בכיס. מבקשים המפרשים, למה לא כתוב כאילו שמונח בקופסה? מלשוננו, כספת? איפה יותר שמור, בכיס או בכספת? בטח בכספת. אנחנו חושבים שגם פעמיים זה מדי הרבה. המורים הקדושים שדעתם הייתה רחבה לאין ערך, לאין ארוך ושיעור מדעתנו, 40 פעם? למה לא כמו הכספת? כמו הקופסה בלשונם? למה רק בכיס? אומר הגאון מבילנה, ויש מייחסים את התירוץ הזה לתלמידו, דודינו, זקנינו, רבי זלמן, אח של הסבא רבא שלנו, רבי חיים מוולוז'ין, שהוא אומר את התירוץ הזה, אולי לא הגאון, יש שום ככה, יש שום ככה. כתוב בגמרא המפורסמת במסכת ברכות, סליחה, מסכת בבא קמא, דף קי"ח עמוד ב'. ומי שלא זכה לסיים בבא קמא, יודע את זה מסכת בבא מציע, דף כ"א עמוד ב', בתא שמע החמישי. ומי שלא זכה להגיע לתשמע החמישי, זה מצוטט גם בתשמע השני. ובקיצור, בתשמע הרביעי. שם כתוב, אומר רבי יצחק, אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה ושעה. אדם שיש לו חפצי ערך בכיס, בלי שיגידו לו כל הזמן עושה ככה, לראות אם זה נשאר בכיס. חז"ל הקדושים לימדו אותנו מוסר השכל. גם אחרי 40 חזרות זה לא מונח בכספת, שאחרי 20 שנה מספיק רק להבריש את המפתח מהאבק ולפתוח את הכספת, והכל נמצא. לא! זה רק בגדר כיס. כמו בכיס ממשמשים מפעם לפעם, כך גם כן בגמרא. צריכים למשמש, אחרת כל העמל שהשקיע ירד לטמיון, חס ושלום. אז המוראים הקדושים, שכמו שאמרנו קודם, אין ארוך לדרגתם, אין לנו שום מושג בדרגתם, גם הם חזרו 40 פעם, אז מה, אנחנו לא צריכים לחזור? אין לי זמן לתאר לכם, עכשיו, הזמן דוחק, צריך להגיד עוד דברים, איזה חידושים קורה לפעמים, בפעם ה-300 או בפעם יותר מזה. כל פעם יש חידוש. אנשים חושבים, מה, כבר חזרתי פעמיים, מה צריך? הבעיה היא, חוץ מאלה שלא חוזרים בכלל, זה הכי גרוע, גם אלה שחוזרים צריכים לדעת שני כללים. כלל ראשון, איך לחזור, כלל שני, מתי לחזור. כלל ראשון, איך לחזור. מי שרוצה סייעתא דשמיא בחזרה, זה רק אם בשעת החזרה הוא חושב מחדש, לומד מחדש, ולא אומר. חזרה זו לא אמירה. אמנם אני לא תובע מאף אחד שיחזור כל כך לאט כמו בפעם הראשונה. כי סוף סוף הוא כבר יודע את הסוגיה. אבל לא להפך, לא מדי מהר. חזרה מדי מהירה. בשלבים הראשונים שרק למדת גמרא, כתמול למד אותה כבר, חוזר אותה כמו שלא צריך להגיד אשרי. לא כמו שצריך להגיד אשרי, כמו שלא צריך להגיד אשרי. במהירות לא המטוס אלא הטיל. חזרה כזו לפי הניסיון, היא שווה 1% לטווח קצר, שווה 0 לטווח ארוך. חזרה מהירה שווה 0 לטווח ארוך. האלף של חזרה זה רק אם בשעת החזרה אתה חושב מחדש, מלבן מחדש, מתרכז מה שלא הבנת קודם. זה כלל ראשון, וחבל, חבל, חבל שאנשים שכבר כן חוזרים, בגלל שלא יודעים את הדבר הפשוט הזה, אז מפסידים. כלל שני, מתי צריך לחזור? יש כאלה, שתי סוגי טעויות אני מצאתי בעשרות שנים שאני מטפל בנושאים האלה. יש כאלה חוזרים רק על המקום הרבה פעמים, ואחר כך כמה שנים לא חוזרים לגמרא הזאת. יש כאלה הפוך. על המקום הם סומכים כוחי ועוצים ידי, כן, אני מוכשר, אני בזיכרון, לא צריך. מתחילים לחזור אחרי שנה. שניהם טועים. על אלה שחוזרים רק על המקום, כרגע אמרנו דברי הגאון מווילנה, רבי זלמן מוולוז'ין, תורה זה לא כמו קופסה, כמו כספת. תורה זה כמו כיס, צריכים למשמש בה מפעם לפעם. ובפרט שהניסיון מראה שאם חוזרים על המקום הרבה פעמים, אז פעם, פעמיים עוד יש לו את הסבלנות לחזור כמו שצריך. אחר כך, כבר חוזר מהר, וכבר אמרנו חזרה מהירה לא שווה. אלה שחוזרים, ממתינים מחזרה עד אחרי שנה כמעט, עליהם אמרה הגמרא במסכת יומא, דף כ"ט עמוד א' בשורה החמישית. לנגמר בעתיקתא קשי מדחדתא. ללמוד דבר שידע ושכח יותר קשה מדבר שאף פעם לא למד. גמרא מפורשת. לכן מומלץ לא ככה ולא ככה. לחלק את החזרות. שני כללים חשובים בחזרות שיכולים לשנות באופן דרסטי את ההצלחה של החזרות. א', איך לחזור? לא מדי להגיד, אלא לחשוב, לסדר, לא מדי מהר. לא אמרתי מדי לאט, אבל לא מדי מהר. המינימום הוא לחשוב ולא להגיד. דבר שני, לחלק נכון את החזרות. גם על המקום, גם כל יום להקדיש קצת לחזור לאתמול. סוף השבוע שישי ושבת זה חשוב מאוד. בספר פירטתי איך לעשות את זה. וגם חזרות תקופתיות. בחמש חזרות כאלה, כמו זה כמו דומינו, זה משפיע על הכל. יותר שווה לפי הניסיון, ב-50 או ב-100 חזרות, בלי סדר נכון. רבותיי, אבל לפני החזרות צריכים לדבר גם על איך ללמוד. כמה כללים חשובים אומר לכם בזה. א', לא ללמוד הרבה חומר לפני שחוזרים. דהיינו, להתחיל את החזרות כבר בקטעים קטנים, והרבה טועים בזה. הדבר הזה זה לא יצא שלי, זו יצא עתיקת יומין, כ-1,700 שנה. היא מופיעה פעמיים בתלמוד, בעבודה זרה דף י"ט, בעירובין דף נון ד'. שם כתוב, יש פסוק, הון מהבל ימעט, קובץ על יד ירבה. אומרת הגמרא, אם אדם עושה תורתו חבילות חבילות, מסביר רש"י, לומד הרבה לפני שמתחיל לחזור, אין כוח במוח בזיכרון מבט אחד לעכל כוח הרבה. זה הון גדול, אבל מהבל, משיטה לא נכונה, בסוף ימעט. לעומת זאת, קובץ על יד, לוקח קטע, חוזר עליו טוב, מבין אותו היטב, מבין מה אומר זה, מה אומר זה, באיזה מקרה מודים, באיזה מקרה חולקים, מבין אותו היטב. וחוזר עליו, אגב, עוד קטע ועוד קטע, בסוף הוא יהיה עשיר גדול, קובץ על יד, קצת, כל פעם קצת, בסוף ירבה. זה כלל ראשון. כלל שני, כשאתה לומד גמרא בפעם ראשונה, אל תשאל קושיות שלא נוגעות לפשט. אם נופלת לך קושייה צדדית, תרשום אותה אם אתה רוצה, תרשום במוח, תרשום על נייר. לא להתעסק בה עכשיו. כל המוח צריך להיות רק להבין את מהלך הסוגיה. זה חשוב מאוד. דבר שלישי, גם כלל כזה, גם דבר שנוגע לפשט, אם עברו 5 דקות, ובמקרים קיצוניים 10 דקות, ולא מצאת תשובה, לא להתעכב יותר. או תשאל מישהו, או תרשום לך במוח, או בנייר, שזה אני לא יודע, תלך הלאה. מה הסיבה לכל הדברים האלה? פשוט. הניסיון מראה, שעשרות שנים אני מטפל בזה, מי שלומד גמרא פעם ראשונה, אם הוא בעל כישרון חלש, יודע 20%. טוב, קולט. בינוני כ-40%. מצוין כ-60%. גאון הגאונים כ-75%. כ-75%. אין אף אחד שקולט את הכל. יהיה מי שיהיה. ולכן, בפעם ראשונה, אם הוא לא מוצא פתרון תוך כמה דקות, סימן שהקושייה נובעת מחמת חוסר ידע של פרט מסוים בסוגיה. וגם אם הוא יעמוד על זה עכשיו, 10 שעות לא יעזור לו. לעומת זאת, פעם השנייה שהסוגיה פחות או יותר נהירה לו, פתאום הכל נקלט. זה בדוק ומנוסה. זו הסיבה גם למה רצוי מאוד לא ללמוד ראשונים ואחרונים לפני שהוא למד היטב גמרא ורש"י. לפעמים בישיבות יש אילוצים. אם לא הכנת קודם, אחד העיצות שכתבתי בספר זה להכין כל בין הזמנים קצת מהחומר, תמיד תתקדם לפני הישיבה. אז תראה, זה לימוד אחר לגמרי, זה תועלת עצומה. אבל אם לא עשה, אז אין לו ברירה, חייב לעשות מה שהישיבה אומרת. אבל מי שיכול כן, יכין קודם גמרא ורש"י, ורק אחרי שיודע ממשנה למשנה גמרא ורש"י, אם זה לא יותר מדף, אם זה יותר מדף, אז עד הדף בערך, עד 2 נקודות, רק אז ילמד תוספות. והסיבה היא אותה סיבה. תוספות כבר נכנסים לעומק הסוגיה, מקשים קושייה ממסכת אחרת, מפרק אחר, מסברות. וכידוע, בפעם ראשונה אדם לא תופס את כל הגמרא. ואם כבר מיד ילמד תוספות, אז ידוע שאומנם יתפוס חלק, אבל גם יבלבל אותו הרבה. כי עדיין אין לו הבנה נכונה בסוגיה. זה בדוק ומנוסה. לעומת זאת, אם הוא קודם לומד גמרא ורש"י, כבר יודע את הסוגיה טוב, אחר כך ילמד תוספות, יבין את התוספות פי 10, גם הראשונים והאחרונים. זה בדוק ומנוסה. עוד דבר, וזה חשוב מאוד, וזה אולי אחד מהעיקרים, מה שכתבתי בספר, ראיתי מהניסיון שהבעיה הגדולה ביותר אולי היום היא שאנשים מזניחים את הפירוש הטוב ביותר שיצא על הש"ס מיום חתימת התלמוד ועד היום. ואני מבטיח לכם שגם אחריו לא יצא כן. מי זה הפירוש הזה? לא פירוש רש"י שנפטר לפני 902 שנה פחות 55 ימים. לא. אלא פירוש הראש. איזה ראש? הראש של בן אדם. אני לא יודע איך אומרים בבית אל. בירושלים אומרים אצלנו, קודם רסי, אחר כך רשי. ומי שלא יודע מה זה רסי, אומרים, קודם מוחי, אחר כך רשי. יש כאלה מרוב, אני זוכר שאצלנו בישיבה בשיעור ד' בישיבה קטנה, לא אמרו ככה במפרשים, כמו שהיום בחלק מהמקומות, בכיתה ו'. לפעמים שני ילדים נפגשים, אומר, אף אחד למד, מקום זה וזה. כמה מדרשים אומרים לך? 10, אתם פושטים. אצל אומרים 15. וזה גורם הרבה, אנחנו לא נגד מפרשים חס ושלום, הם פותחים, מאירים לנו את העיניים, אבל קודם, כמו שעל הלחם, קודם בא מגרינה, אחר כך השוקולד למריחה והחלווה. נשכח קודם כאן. הרשי זה היסוד, זה המגרינה, זה החמה. אחר כך ראשונים ואחרונים, זה כלל חשוב מאוד, אין לשער כמה שזה עוזר. אבל בעיקר אני רוצה להגיד, שראיתי שהיום עיקר הסיבה שמזניחים את פירוש הראש, מרוב חלק, זה בגלל המפרשים הרבה שיש להם עול ישר, עול גדול של כל כך הרבה מפרשים, חלק מסיבות אחרות, לומדים את הגמרא מהר מדי, וכבר ישר הולכים לפירושים אחרים, לפני שקלטו צורתא דשמטא. וזה נורא, נורא, נורא חסר. באים אליי אנשים בני 30, שהתחילו ללמוד כמעט בגיל 0, ולא יודעים ללמוד אף גמרא. לא מתחילים שהתחילו בגיל 25. התחילו בגיל 0, כמעט, עדיין בגיל 6, 7. לא יודעים צורה של סוגיה. למה כל הזמן ישר ילמדו אותם רק המפרשים? עוד טוב שלא תהיה טעות, אנחנו מאוד מפרשים מהירים לנו את העיניים. אבל קודם כל יש שכבות, קודם היסודות. אחר כך הולכים המפרשים. ומרוב שיש להם, יקשה זה תירץ, יודעים רק לצטט ולדקלם, אין להם פשוט את הראש לבד, יושר, ישרות, איך להבין דף גמרא. אז אחד, עיצה שנתתי בספר, עוד פעם, אני לא אומר לאנשים איך לחשוב, רק אני אומר להם, דוגמה איך מפעילים את הראש. כשיש בסוגיה, למשל, שני אי בית אימה. תירוץ אחד, תירוץ שני. שאדם יעצור, 99 אנשים, מהאחוז מהאנשים לא עוצרים, וזה חבל. יעצור, ישאל את עצמו שתי שאלות אוטומטיות. שאלה ראשונה ועיקרית. תגיד, האם בכלל יש כאן מחלוקת בין התירוצים? לפעמים שאלו שאלה בכמה ישיבות על המשנה או על הברייתא, בישיבת צורה נהרדה מחוזה כפרי שילי פומבדיטה מתנחסיה, וכל אחד אמר תירוץ, ובאו חכמי השס ולקטו אותם ביחד. ואף אחד לא התכוון לשלול את התירוץ של השני. לפעמים כן התכוון לשלול, אבל לא מחלוקת בדין, מחלוקת איזה תירוץ יותר מונח בלשון המשנה. לפעמים התכוון לחלוק. אז תחשוב, תכוון לחלוק או לא. אז הרבה אומרים לי, כן, אני אחשוב, איך אני יודע שמה שאני אומר זה אמת? אז אני אומר לו, גם אם נכשלת, כתוב בשבת ובחגיגה ובגיטין, יש, אדם לא עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נכשל. בהתחלה תצליח נגיד ב-20%, אבל לאט, 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 אתה תראה שאתה מקבל מזה ישרות. אמר לי פעם אחד עם גדולי הדור, שדיברת אותו לפני 30 וכמה שנים, רק על היצעה הזאת, אמר לי, תדע לך, אם יעשו את זה, יקבלו סברות ישרות מתוך הגמרא, במקום להגיד סברות הכרס, סברות מתוך הגמרא, מתוך הבא עברה וילמדו. זה מגיל את הראש לחשוב. ובשביל זה יש ראש ישיבה, ראש כולל, מגיד שיעור, תראה אם צדקת או לא צדקת, גם אם לא צדקת, לא נורא. לאט לאט. שאלה שנייה, נגיד החלטת שיש מחלוקת בדין. למה? למה הם חולקים בדין? האם בגלל שלפי הפירוש שנגיד של אביי, התירוץ של רבא הוא לא מסתבר, ההלכה שלו לא מסתברת, לכן הוא לא סובר כמור, או שההלכה שלו יכולה להסתבר. אבל בגלל שהלשון של המשנה לא משמע כמור, אין לו ברירה רק לפרש פירוש חדש, כי תוצאה ממנו יש הלכה חדשה. אין ברירה. מה היסוד? למה חלק בדין? האם בגלל שבאמת הסברה של המורה שלי לא הייתה מסתברת לו? או שהסברה יכל לקבל? אבל בגלל דוחק בלשון שנראה לו בפירוש השני, חייב להמציא אין ברירה, לתרץ למשנה, חייב להמציא פירוש אחר, וככה. יש עוד הרבה בדברים האלה, אבל זה פשוט. זה מגיל את הבן אדם איך לחשוב, וזה מועיל גם לאנשים חלשים ביותר. חלשים ביותר. הזכירו קודם את רב אברום, מסתום התכוונו לרב הראשי, כן? אף כאן, ידיד מובהק של אבי, ייבדל חיים טובים עוד מהישיבה. חברים טובים. אני זוכר שפעם הוא פוגש את אבי, הרב כהנה, פוגש את אבי באיזה חתונה, ואבי סיפר לי שהיה מוזיקה עד הרקיע השביעי, כזה, היה צריך לצעוק לאבא שלי 7 פעמים, אמר לו, תדע לך שבישיבה שלנו משתמשים הרבה בספר של הבן שלך. יום אחד אני פוגש אותו בברית שם בישיבה, שאחד מהתלמידים שלי דרך הספר עשה שם ברית, אז אומרים לו בברום שזה אני. הוא אומר, מה, אתה חיברת כרם יהושע? כנראה שאתה לך קצת רוח הקודש חיברת את זה. כבר קצת רוח הקודש. הוא אומר לי ביידיש, הוא לא אמר לי בעברית, הוא אמר לי ביידיש, אני מתרגם לך. אתה חיברת כרם יהושע? כנראה שאתה לך קצת רוח הקודש. קצת רוח הקודש, אמר, שש חיברת את זה. יש בזה הרבה יצות, זה חלק מהיצות החשובות, אבל אנחנו כאן בעיקר נסיים, באנו כאן לדבר, לעילוי נשמת, המנוח רבי יוסף בן רחל, שבאמת זכה לזכות גדולה, זכה לבנים, משפחה חשובה, חלקם אני מכיר בנתיבות, גם את רבי דוד, קצת מנתיבות, וזכה למשפחה מיוחדת, ואחרי ששמענו על תואר מידותיו, ועל אהבתו הגדולה לתורה ולומדיה, אז זה לא פלא, זה לא פלא. בפרט שכאן זכו לעשות סיום, אתם יודעים, אביי אומר שמה זה עיקר העולם הבא שלו יהיה? שכשהוא רואה צוב המרבנן שגובה מסכתה, הוא עצמו עושה יום טף. אביי היה גדול הדור. אביי שהיה מקבל כל יום שישי שלום מישיבה של רקיע. תענית כפה לסוף עמוד ב'. רבא קיבל רק פעם אחת בשנה ערב יום כיפור. ורבא גם היה לו קו טלפון ישיר לשמיים. רבא חייג ושואל, למה אני מקבל פעם בשנה? ולמה אביי כל יום שישי? זה כבר עבר את העמוד שם אל חף ב' עמוד א', שם כתוב שענו לו בשמיים, גם הזכות שלך גדולה, אתה מגן על כל העיר. אבל לאביי אתה לא מגיע. כדי שנדע אחד מחלקי ביליון מי היה אביי. בכל זאת אומר אביי, מה זה עיקר העולם הבא שלי? שכשאני רואה צוב המרבנן שגומר מסכתה, אני עושה יום טוב לרבנן. תראו מה זה לגמור מסכתה. לפרט לגמור את כל השעס, אתם יודעים מה זה? שמחה שאין כמוה, אתם יודעים, בזה אני מסיים, בלי נדר. רבינו גרשום, בבא בתרא, אומר דבר כזה. בדף קוף רפא אלף עמוד ב', שם הם מצטטים, ממסכת תענית יש משנה, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. נקשה הגמרא, מה זה ה-15 באב, מה זה היום טוב הזה שהוא מאפיל על שאר ימים טובים? אומרת הגמרא, שש תירוצים. התירוץ השישי הוא, שאז הפסיקו לכרות עצים למערכה. ובכן, בגלל שהפסיקו לכרות עצים למערכה, לכן, זה יום טוב כזה שמאפיל על שאר ימים טובים? אז רשב"א מסביר מה שהסביר. אומר רבינו גושם דבר מדהים. הוא אומר, אתם יודעים מה זה היום טוב שמאפיל על כל הימים טובים? בשעה שהכהנים והלימומים קרתו עצים למערכה, הם לא למדו תורה. עכשיו שהפסיקו לכרות עצים, הם כבר יכולים להצטרף את כלל ישראל ללמוד תורה. אתם שומעים? מהו היום טוב שמאפיל על כל הימים טובים? שכמה עשרות כהנים, אפשר לחשוב את 2 מיליון כהנים, קרתו עצים למערכה. והם היו חסרים ללימוד התורה של עם ישראל. סך הכל עשרות בודדות. תראו מזה כמה חסר לכלל ישראל התורה של כמה עשרות. כמה, עם חוסר תורה ביהודי אחד, כמה מפריע לכולם. וכבר וכבר במידה טובה מרובה, שחילקו כאן את השס להרבה אנשים, ולמדו כל אחד למד ממש, לא קרה ככה, אלא למד ממש, ושס ומשניות, דבר גדול מאוד, וירצון באמת, שהמנוח, תהיה עלייה גדולה לנשמתו בזכות מעשיו הגדולים ותולדותיו החשובים שישאיר, וכל אלה שזכו לסיים את השס, אז יהיו באמת, יזכו לסייעתא דשמיא. אנחנו באמת עכשיו, כמה זה ממש 46 שעות, עוד 46 שעות, ימלאו 3,319 שנה למתן תורה, ליום של מתן תורה. אז באמת, שנזכה כולנו בזכות ללמוד התורה, לאור חדש על ציון תאיר, ונזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.